טוב. אז הקדמה השלישית להגדה. עסקנו בפעם הראשונה בהגדה בעניין השאלה. הבן השואל והבן שאינו יודע לשאול. נכון? בשבוע שעבר עסקנו בידיעה שאנחנו השתה עבדי, שהקדוש ברוך הוא מצילנו, שלא אנחנו יצאנו אלא הקדוש ברוך הוא מצילנו, ושכל מגמת ההגדה לאורך כל הדרך זה היכולת להיבטל לזה שהשם ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם ולא אחר וכו' וכו'. ההקדמה השלישית, שהיא עולם בפני עצמו, עוסקת בנקודה אחת שלא מופיעה בהגדה, כבר הזכרנו את זה. חשבתי היום, אני אגיד לכם מהקשר אחר, ציור טוב, אני חושב, במוזיקה טובה, כשמביאים המון 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 פרטים, דווקא הפרטים המובאים לפעמים מבליטים את הפרט שלא מובא. יש איזושהי נקודה, יש איזשהו אקורד שהוא מתבלט בזה שהוא לא מובא. הלא מובא, כן, והלא מובא הוא העיקר. למה חשבתי זה היום בלי שאני אכנס בכלל? השבת אנחנו עוסקים, והיום בפרשה עוסקים בבגדי כהונה. בגדי כהן גדול, בגדי כהונה, נכון? אז יש לו מכנסיים, ויש לו כתונת תשבץ, ויש אבנת, ויש מגבת, עד כאן בכל הכהנים, אפוד, חושן, מעיל, תכלת, פעמון ורימון, פעמון ורימון בשולב, נכון? ציץ, ועליו כתוב קודש להשם, נפלא. ואיזה בגד אין לו? מכנסיים יש לכסות ערווה, מנותניים ועד ירחיים. אין נעליים! כיפה זה דיברנו פעם במצנפת, אם זה פתוח למעלה או לא. זה לפעם הבאה. אין נעליים! אין נעליים. לא לכהן הגדול, לכל הכהנים, כל הכהנים הולכים יחפים. אין נעליים, אין נעליים. אני חושב שהבגד הכי חשוב זה שאין נעליים. של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. כך נאמר למשה וליהושע. ולכל כהן בבית המקדש. מעניין מאוד, צריך להיכנס לזה בעומק, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל הנעליים נותנים לך משמעות של המון המון דברים. הרי למה אדם לובש נעליים? הנעל, בלי להיכנס עכשיו, אני אכנס לזה כשאני למד את הפרשה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להגיע למה שאין בהגדה, לא לנעליים. אני רוצה להיכנס למה בהגדה אין. אני רק אגיד במילה אחת על הנעליים, שלא נשאר בלי הנעליים. הנעליים כנראה נקראים נעליים, מה, מלשון מה, למה זה נקרא נעל, מה אתם אומרים, למה זה נקרא נעל? מה פירוש המילה נעל? קבוצה אני חולץ, נעל אני נועל.
נע ועל.
נע ועל, מעניין מאוד, יפה. בעומק זה באמת גם לא רק וורט יפה, אלא זה טוב מאוד בעברית, שני הדברים. א', אני נועל, אז אני נעול. נכון, הנעליים נועלות אותי, נכון? לא נעים להגיד בכל רם, אבל בטח יש כאלה שמכירים כאלה, לא אני. נכון שכשמגיעים הביתה, הדבר ראשון זורקים את הנעליים? מה? לא, לא. יש כאלה. נכון? מעיפים אותם ככה וטיל. אז בעצם היופי של הנעליים זה שאפשר להעיף אותם כשמגיעים הביתה, נכון? לזרוק ככה. אז הנעל א' נועלת אותי. וב' היא מעלה אותי. נכון? הנעל מעלה אותי. אני אמרתי פעם למישהו ש... אמרתי פעם לחבר'ה ש... אני הרי תינוק שנשבע, אני גדלתי ברחביה, ושם אני מכיר כלבים עם כל הבגדים שיש. יש כלבים עם פומפונים, יש כלבים עם עניבות, יש כאלה שמחסים את האוזניים שלא יהיה להם קר, כמו בצפת, ככה, יש. כל הדברים יש לי כלבים, עוד לא ראיתי כלבים עם נעליים. אפילו ברחביה, בירושלים, אין כלבים עם נעליים. וידאתי, אין כלבים עם נעליים. מעניין, אה? מה, אין להם גרביים, אין להם נעליים. לא, 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 לא שמים, אין להם נעליים. יש כבר גרביים, אין להם כלבים, לא.
בגלל, בניו יורק עשו עכשיו
כוח
הקשה, עכשיו סיפור לי שכל הכלבים יש להם נעליים.
או, ידעתי שהאמריקאים הגיעו לזה פעם. חיכיתי לרגע, או. אז אבל עקרונית, כל עוד לא היינו בשלב הזה, אין נעליים, זה מעניין. כי הנעל באמת מעלה את האדם מהקרקע. מעלה אותו מהארציות. נרוממת אותו. והיא לא אחד מהבגדים. היא נמצאת גם במקום הכי בלה, לכן תבלה. כי בעצם האדמה, ככל שהדבר גבוה יותר, על המגבעות כתוב בבגדי כהונה לכבוד ולתפארת. כתוב על הבגדים באופן כללי, אבל בספציפי זה מופיע על מגבעות. זה על הראש. זה התפארת, כמו שתפארת העץ. זה הפערות של העץ הזה על הראש. לפחות לא לובש נעליים לתפארת. אין לובש נעליים לתפארת מדינת ישראל. לובשים משהו על הראש. הנעליים...
מותר להעביר בגדים, מותר להעביר הכל, אבל לא נעליים.
שנעל האחרונה.
שהוא נעל
האחרונה. איפה? באמת.
אצל מת.
ודאי.
נעל האחרונה.
ודאי. נעליים לא. נעליים לא. מופיע גם בכתבים פנימיים, מופיע שהעקב... שבעקב יש נקודה ששייכת למוות, נקודה ששייכת לחלק התחתון, החלק הארצי. והנעליים נועדו שלא תימשך לארציות. שלא תימשך מתי צריך נעליים? כשהאדמה היא אדמת חולין.
זה יכול להיות קשור לעובדה ששמתי לב, שאין רצפה במשכן,
יש אדנים. במקדש יש רצפה, וגם שם הולכים יחפים. נכון מאוד. במקדש הולכים יחפים. למה? כי האדמה היא אדמת קודש. כשאתה באדמת קודש, אז אתה מחובר לגמרי. אז אני חושב שאם היינו נכנסים למקדש, יותר מהבגדים המיוחדים של כהן של כל יום, שבשלב מסוים מתרגלים אליהם, המיוחד זה היחפנות, אותה באה עם הנעליים שלך, והם הולכים יחפים. כולם יחפים שם, מושב ניקים. כולם יחפים. אין נעליים, אין דבר כזה בך, אין במלתחה נעליים. אין נעליים, כולם יחפים. הבגדים, בגדי כהן רגילים, בגדי כהן רגילים, יש בהם משהו אפילו רגיל. כי זה מכנסיים, אף אחד לא רואה. הקטונת השבץ, היא יפה, אבל היא לא... קטונת, אבנת ומגבעת. בידי כהן גדול, אורים ותומים, חושן, נפוד, אבל מה שאתה פוגש כל יום כשאתה בא, כמה פעמים אתה פוגש את כהן גדול, אתה רואה אותו ביום כיפור, כמה אתה רואה את... אתה פוגש את הכהנים, בבגדים. הייחוד הוא היחף. מה מקריב קורבן? הם הולכים בלי נעליים.
לא.
הישראל לא. לא, הישראל בא עם נעליים. ודאי, יחפים. קר. מופיע כל הדיונים על זה, אין חימום שם ברצפה. אין חימום, זה. חיפים, חיפים, זה חלק מהעבודה. ודאי, ודאי, ודאי. העניין של ברכת כהנים זה בלי נעליים, כי הם כהנים. אז העניין הוא להופיע בלי נעליים. אז הייחוד הוא באמת מה שלא נמצא. זה יחבר אותנו אולי לדבר הבא. הייחוד של הגדה של פסח, יש מוזיקה שבה הדבר הכי מיוחד זה מה שלא מופיע. אני בטוח שזה איזושהי הגדרה אומנותית נכונה, אני לא יודע איך אומרים את זה. אבל אני מרגיש את זה. אני חושב שבהגדה של פסח, הייחוד של הגדה של פסח הוא אי ההופעה של משה. אי ההופעה של משה.
משה לא מופיע
בהגדה. משה לא מופיע. צריך להיות אומן מופלא כדי לספר את סיפור יציאת מצרים בלי להזכיר את משה. זו אומנות. ולדעתי זאת האומנות של האגדה. אין את משה. וזה מוביל אותי, אני לא אכנס לאגדה עם זה היום, אני רוצה להיכנס למשהו אחר לגמרי. זה מוביל אותי לתחילת סיפור יציאת מצרים ולמשה. משנה באבות פותחת, ומשה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם, אנשי כנסת הגדולה, אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, משנה ידועה מוכרת לכולם. אני רוצה להתמקד בה לרגע אחד. ובנקודה שתוביל אותי לחסר של משה. משה קיבל תורה מסיני. הזכרנו את זה לשנייה אחת באחד השיעורים האחרונים. משה קיבל תורה מסיני. כמה שאלות. בסדר? במשנה מאוד ידועה. קודם כל שואל אותה, תגידו, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, משה לא קיבל תורה מסיני. משה לא קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה בסיני. למה בכלל צריך להזכיר את שם המקום? למה זה כל כך חשוב במקום? כתוב איפה הוא מסר אותה ליהושע, כתוב איפה יהושע מסר לזקנים. אתה מדבר על התורה, מה זה קשור לעניין של המקום? משה קיבל תורה. עכשיו, מה העניין? בסדר, הר סיני מאוד חשוב. יהיו משניות באבות שיגידו שצריך להיזהר, לא לשכוח את מה שהיה במעמד הר סיני, זה פסוקים. למה זה קשור לכאן אחר? למה בכלל זה קשור כפתיחה למסכת אבות כל הסיפור? ועכשיו שאלות הרבה יותר קשות שלא שמים לב אליה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע? משה קיבל תורה מסיני ומסרה לאהרון, ואהרון לאלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר ל-70 מזקינים, ו-70 מזקינים לעם ישראל. זה סדר המשנה. יש מראה במסכת עירובין שמתאר את סדר המשנה כיצד. מי לימד את מי? משה קיבל תורה מסיני ומסרה. עכשיו שימו לב, מסרה ליהושע, איפה אלעזר? אלעזר בחוץ? כשמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא שימנה מנהיג, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך איש אשר רוח בו, נכון? יהושע, אבל הוא אומר לו שיהושע יעמוד לפני אלעזר הכהן, ואת אלעזר הכהן הוא ישאל במשפט האורים ותומים, ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו. על פי מי? על פי אלעזר. אז משה קיבל תורה מסיני, אלעזר נעלם שם. עכשיו אלעזר זה אהרון גם. הוא מסרה ליהושע. יהושע לזקנים וזקנים נביאים, ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. הזקנים, אומר מיד רש"י, והפרשנים מיד, אבל אנחנו לא נזכיר אותם מבפנים, פשוט מבחינת ללמוד את זה בשקט, פשוט. אנחנו מכירים את המשנה הזו בעל פה, אז ננצל את זה. הרי ברור שאין הכוונה כאן ל-70 הזקנים שהיו יחד עם משה. כי יהושע לא מסר את זה לזקנים, הם היו בגילו או מבוגרים ממנו או כמוהו. לכן מיד כתוב שם שיהושע מסר לזקנים שמופיעים בספר יהושע בפרק כ"ד, שאלה הזקנים שעבדו את השם בימי יהושע ואחריו. אתם יודעים מי זה הזקנים האלה? כלב בן יפונה, ואחריו עתניאל בן כנז, ואחרי זה הזקנים עד מי? עד אלי הכהן. כלומר כל ספר שופטים. אבל הם לא נקראים השופטים, או בכל מיני שמות אחרים, אלא הזקנים. ספר שופטים, אנחנו לא מאפיינים אותם כך. מישהו פעם אפיין את גדעון בתור זקן? אבל פה הוא נקרא הזקנים. אגב, זו תקופה מאוד ארוכה, זו תקופה של 300 שנה. זה לא משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזה וזה לזה. יהושע לזקנים, והזקנים לזקנים, והזקנים לזקנים, והזקנים לזקנים, עד שמגיעים הנביאים. הנביאים מתחילים בשמואל. הילד שנמצא אצל אלי. זאת אומרת, עד לאילי זה הזקנים. יהושע השופטים זה 300 שנה. אז השאלה שלי זה יהושע מוסר את זה לזקנים, כלומר זו יחידה. והיחידה הזאת נקראת זקנים. וזקנים לנביאים. מי זה הנביאים? זה משמואל ועד נביאים אחרונים. זו ודאי יחידה ארוכה מאוד. למשל, לא מופיעים פה מלכים, שואל המהר"ל. דוד, שלמה, הם לא מופיעים. ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה, גם זו תקופה של 200 שנה. אנשי כנסת הגדולה זה מי עזרא הסופר, בסדר? וזה מרדכי היהודי, ונחמיה, וחגי זכריה ומלאכי, האחרונים שבנביאים האחרונים הם אנשי כנסת הגדולה. ועד, עד, 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 עד שמעון הצדיק. אחריהם מתחילה תקופת הזוגות. היסטורית, זה עד לפני החשמונאים. תקופת הזוגות מקבילה למתתיהו. יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים מקבילים למתתיהו הכהן הגדול. בסדר? ועכשיו אתם יכולים להמשיך את זה משם. הזוגות עד הלל ושמי והלאה. מה בעצם כתוב פה? והם אמרו שלושה דברים. ומה אמרו הזקנים? מה אמרו הנביאים? עכשיו, מה אתם רוצים להגיד? הם אמרו המון דברים. גם אנשי כנסת הגדולה אמרו המון דברים. אתם יודעים מה אמר מרדכי? תפתחו את מגילת אסתר. אתם יודעים מה אמר עזרא? תפתחו עזרא ונחמיה. אתם יודעים מה אמרו... הם אמרו שלושה דברים. הם זה 200 שנה. והם זה 120 איש בכנסת הגדולה כל הזמן. גם אתם יודעים מה זה היה אנשי כנסת הגדולה? הם תקנו את כל התקנות. הם חיברו לנו את התפילה. כל מה שאנחנו מתפללים זה מכנסת הגדולה. הכל מתחיל ממשה קיבל תורה מסיני. תזכרו, אני נוגע היום באין בגדים, בנעליים, באין נעליים. משה קיבל תורה מסיני ולא מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה? כי לא רק משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, גם את ואני ואתה, כל אחד מאיתנו, קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. במובן הזה אין הבדל בין משה לבין כל אחד מאיתנו. החידוש בעולם הוא שמשה קיבל תורה מסיני. ועכשיו, הפשט הכי פשוט. הפשט הכי פשוט. את הסנה אנחנו זוכרים, הזכרנו אותו. זוכרים את הסנה. זוכרים שדיברנו על חמשת השלבים של משה, נדמה לי בשבוע שעבר. דיברנו על חמשת השלבים של משה, שהוא רואה בהתחלה מצרי מכה עברי, ואחרי זה עברי, הולך להכות עברי, ואחרי זה הרועים מגרשים את הבנות, ואחרי זה הגדי, ואחרי זה הוא רואה את אלוקים, הוא רואה את הסנה בוער ואיננו אוכל, ואז הוא פוגש את הדבר הבא. וידבר אליו אלוקים, תשמעו טוב את המילים, מתוך הסנה. אחר כך, אומר לו שם הקדוש ברוך הוא, על ההר הזה תעבדון את האלוקים. אתה שואל אותי עכשיו, מה זכו ישראל לקבל את התורה? אז אני אומר לך, גם ישראל יעבדו את האלוקים על ההר הזה. מה היה בהר סיני? שמעו את הפסוקים בהר סיני, לא שמים לב לזה. אני רק היום מתחיל לשים לב לזה, ולדעתי זאת מהפכה של עולם שלם. אני גם מתחיל להיכנס אליה, אני עוד לא, מעולם לא הבנתי את זה. בהר סיני תשמעו מה קורה. פסוקים פשוטים. והר סיני עשן כולו. רש"י אומר מיד שעשן, הוא גם הוכיח את זה מהניקוד, עשן מופיע פה בקמץ פתח. רש"י אומר, אין כאן הכוונה לעשן שם דבר, בהר סיני יש שם הרבה עשן, אלא בהר סיני מעשן. הוא עשן כולו. הוא מוכיח את זה בעריכותו. בהר סיני עשן כולו. כלומר, כיוון שמדובר בעבר, אז מדובר עשן, אבל זה עשן כולו. בסדר? תשמעו. מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן. רש"י אומר את זה בהרחבה פה, אבל אני קורא לכם את זה למשל מאור החיים, תראו את המילים. עשן כולו, אור החיים, עשן כולו פירוש, תשמעו, זה דבר אגב מעניין מאוד, הר סיני נמצא כזכור לכם לא בכרמל, נכון? מה נשרף שם בדיוק? ג'בל מוסה. מה נשרף בהר סיני? מי שהיה שם פעם, סנטה. הר סיני, איפה שלא תמקמו אותו, מה יש שם שישרף? תקשיבו לחידוש. פירוש ששלט האש בגופו של ההר, ונשרפו אבניו כמשפט הכבשן אשר ישרפו בו אבנים לעשות סיד. מחצבה. ומעתה אבני סיני נעשו סיד. ואומרו ויחרד, וזה הפירוש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, הוא מעשן. ויחרד כל ההר מאוד. איך הוא חרד, אומר האור החיים? כי כן דרך האבנים, כששולט בהם אש בכבשן, אז מה עושים האבנים? יזדעזעו וישמיעו כל חרדה. כמו התפרצות. ויהי קול השופר, אני תמיד הבנתי, עכשיו פתאום נהיה קול שופר, קונצ'רטו לשופר ותזמורת, וגם יש מהר סיני אש, וגם יש עוד אפקטים, מדהים, הופעה, חבל על הזמן. טמבל. הר סיני אשן, ומהר סיני יוצא קול. ומשה קיבל תורה מסיני. שגיליתי שהמהר"ל אומר את זה מפורש. משה קיבל תורה מסיני. זה לא מהמקום עכשיו. זה לא עניין הר סיני, לכן לא כתוב משה קיבל תורה בהר סיני. וירד השם על הר סיני. לא מוזכר ההר בתור הר, אלא על התופעה של סיני. לשון אחר. התופעה שפגש משה, שאלוקים מדבר מתוך הסנה, אתם יודעים מה הוא שמע? קול יוצא מקוץ. זאת התופעה שקרתה לנו בסיני, לא במסיני. משה קיבל תורה מסיני.
מהעצים והאבנים?
כן, כן, אין עצים. מהאבנים, מהעצים והאבנים, מהאדמה, מסיני. פלא פלאות, זה לא, זה פשוט, פשוט, פשוט. והיא כל השופר הולך לחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. איפה האלוקים? אז כל עוד היית ילד קטן וציפית על הקונצ'רטו בשופר מפה, וזה, אז אלוקים בטח יוצא עכשיו מהמסך. מי סיני? אתם תופסים את המושג הזה בכלל? משה קיבל תורה מסיני. אתם יודעים מה זה מסרה לי יהושע? במסכת אבות, לעניות דעתי, בכלל לא מדברים על מסירת התורה. אם היה מדובר על מסירת התורה, תשמעו טוב, אז המשנה הזו הייתה צריכה לפתוח את הש"ס, לא את מסכת אבות. זה לא משנה שמתאימה לפתיחת מסכת אבות, יותר מלפתיחת מסכת שבת. אדרבה, זו משנה מדהימה לפתיחת שישה סדרי משנה. אבל אז היה צריך להיות כתוב, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לאהרון, ואהרון משיבים זקנים, וזקנים לאנשי כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה הביאו את התורה שבעל פה, ועכשיו תתחילו לשמוע על יציאות השבת 2, שהם 4. וכלל לא על זה מדובר. אתם יודעים מי זה יהושע? אספר לכם מי זה יהושע. פשט. כשמשה קיבל תורה מסיני, להלן התמונה. ישמר לך פן תשכח, נכון? אז בוא נזכר. היינו שם, לא? כשמשה קיבל תורה מסיני, אז משה היה בסיני למעלה, העם היה למטה, בתחתית ההר, ואיפה יהושע? יהושע באמצע. הוא הרי הולך עם משה, והוא נעצר. משה מחיצה לעצמו, יהושע מחיצה לעצמו. אהרון וחור לא איתו, הם עם העם. גם אלעזר לו. הנער שלא ימיש מתוך האוהל, עולה עם משה. היום סיימנו מסכת יומא בדף יומי. יש ביטוי נפלא במסכת יומא, הגמרא בשלב מסוים מדברת שם על ירידת המן, היא מדברת על הניסים, על הפלאים שהיו בירידת המן. תשמעו, אז היא מצטטת את הפסוק בתהילים, לחם אבירים אכל, מכירים? לחם אבירים אכל איש. לחם אבירים זה המן, שהוא לחם שנבלע באיברים. בסדר? שהוא לא יוצא, אלא הוא נבלע באיברים, יפה מאוד. ומי זה אכל איש? מי זה איש? איש. אז אפשר להגיד כל אחד ואחד. חז"ל דורשים לחם אבירים אכל איש, איש זה יהושע. למה הם לא אומרים איש זה משה? נו, תגידו למה? כי כשמשה היה בהר, ודאי שהוא לא אכל מהמן. מאיפה אני יודע שהוא לא אכל מהמן כשהוא היה בהר? כי הוא לא אכל! נכון? 40 יום ו-40 לילה הוא לא אכל ולא שתה. עכשיו תסתכלו רגע על המציאות. מה אכלו בני ישראל, סליחה על השאלה הפרקטית, זה כמו שאלה של אמא מהמטבח. מה אכלו בני ישראל כשמשה קיבל תורה מסיני? נכון? זו שאלה לא יפה, זו לא שאלה זו שאלה של נשים, נכון? מה אכלו בני... על מה לקחת בתיק? סנדוויץ'. מה אכלו בני ישראל כשמשה היה בסיני? נו, מה התשובה? מן! למה המן לא יורד? מה קרה? המן בשביתה, פנסיה, המן יצא לשביתה בגלל שמשה מקבל תורה משנה, הוא נמצא ב... יופי, בסדר? הרי המן התחיל לרדת בתתוו באייר. משה עולה להר בוו בסיוון. אוכלים מן. כבר יש להם ותק באכילת מן, נכון? מצוין. מה אוכל משה כשהוא בהר? לא אוכל ולא שותה. מה אוכל יהושע? מן, נכון? לא נתנו לו סנדוויצ'ים. נכון? אז הוא אוכל מן. מאיפה יורד לו מן? הרי המן יורד במחנה, והוא לא נמצא שם. שאלה טובה או לא? איך הוא מקבל מן? מעבירים לו כל יום עם תיק?
שריפה.
איך הוא מקבל?
שריפה.
איזה שריפה? הוא לא בער למעלה, הוא פה. אז איך הוא מקבל? איך?
נפילה ישירה.
נפילה ישירה, אומרים חז"ל, המן ירד בכל המחנה וירד ליהושע. הייתה נפילה, ברור. ועל זה אומר דוד המלך, לחם אבירים, אכל איש. אתם מבינים, כשרואים את הר סיני, אז משה מקבל, הוא בכלל לא אוכל ולא שותה. הוא בביטול גמור. הוא בביטול גמור. הוא איש האלוהים. בסדר? הוא איש האלוקים. טוב? יהושע הוא נער, לא ימיש מתוך האוהל. אבל הוא רק משרת משה, אז הוא צריך לאכול מן. אז יורד לו מן במנה ישירה. יורד לו מן מלא. בסדר? אז אומרים חז"ל, יש דעה שמה שכמו שירד בכמות לכולם, ירד לו. אבל נלך בפשטות, יורד ליהושע מן. יהושע, אתם יודעים מה העניינו של יהושע? יהושע הוא... פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני
לבנה.
לבנה. על יהושע נאמר, ונתת מהודך עליו. הוא ישאל את אלעזר הכהן, אבל יהושע אין לו אור משל עצמו, כמו הלבנה. כל אורו הוא משל משה. משה קורא להושע בן נון יהושע. אתם יודעים למה הוא קורא לו יהושע? נו, למה הוא קורא לו יהושע? הוא אומר לו, זוכרים מה אומרים חז"ל? מה זה יהושע? יא יושיעך מעצת מרגלים. מעצת מרגלים. תמיד מופיע שם עצת מרגלים. גם כשכלב הולך להשתתח במערה, הוא הולך להשתתח כדי שלא יהיה ניסת אחר עצת חבריו, עצת המרגלים. מה הייתה עצת מרגלים? לא ראיתי שום עצה שהמרגלים הציעו. עברתי על פרשת המרגלים, לא זוכר עצה שהם הציעו. אתם מכירים עצה שהם הציעו? הם לא הציעו שום עצה. הם רק אמרו שאין כוח ללכת. איזה עצה הם הציעו? שאלה טובה? יאיו שיחה מעצת מרגלים. איזה עצה? אתם יודעים מה זה העצה? אתם מכירים את הביטוי בערבית עצס גיבר? אתם יודעים מה זה עצס גיבר? זה אחד שחושב שהוא יכול לתת לי עצות. הוא עצס גיבר, נכון? הוא נותן עצות, זה תפקיד כזה. זה תפקיד. אתם יודעים מה זה עצת מרגלים? עצת מרגלים זה המחשבה של המרגלים שזה מעניין את מישהו מה שהם חושבים. אתם הלכתם לארץ ישראל כדי לתור את הארץ לאורכה ולרוחבה וכדי לגלות את עוצמתה ואת יופייה ולהביא את הכל והכל הכל 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 אבל להישאר בתהילים אל נו אל משה. אתם זוכרים מה עושה כלב? ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר, הלא נעלה, יכול, נוכל, הלא נעלה, יש משה. אתם יודעים מה העניינו של יהושע? יא יושיעך מעצת מרגלים, הוא ישאיר אותך בביטול הזה. שלא טיפול. ולהפוך להיות עצת מרגלים. מרגלים איבדו את עולמם כשהם הפסיקו להיות פני לבנה של. עוד מעט נגיד ברכת לבנה של חודש אדר ראשון, נכון? כשנגיד ברכת לבנה, גם אתם רוקדים באמצע? כן? קופצים בצפת אפשר, בטח, מקור בטח קופצים ככה, נכון? אז כשקופצים, נכון? אומרים, כשם שאני רוקד כנגדך, נו, ואיני יכול, לנגוע בך או לגע בך, כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה, נכון? כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה. גם אתם שאלתם את השאלה הזאת פעם. זה היה טוב, כל עוד אי אפשר היה להגיע לירח. לא, אבל לא שאלתם את זה, שרציתם לשאול ולא היה נעים, כי זה נשמע כזה שאלה של... תאמינו לי, השאלות הכי טובות זה השאלות שלא נעים לשאול. וחוץ מזה, ממי אתם מתביישים? במקום אחר יחשבו שתתם בה. כשם שאני רוקד כנגדך, זה סתם, זה הצעה. כשעצת מרגלים, אבל זה לא עצת מרגלים, זה סתם. כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגע בך, זה נכון היה אצל הסבתא שלי, היא לא הייתה יכולה. אבל היום כל אמריקאי ממוצע, נכון? אלה שיש שם כבר, את אומרת שהכלבים הולכים עם נעליים, היום יש כרטיסייה, לא? אבל מנקב ואתה נוסע לירח, לא? אתה בניקוב, עולה לשם. אתם מכירים את היהודי הקשיש שחיכה לאוטובוס? זה סתם בדיחה לעשר שניות באמצע, אחד חיכה לאוטובוס, אתם מכירים? זקן. עלה לאוטובוס והגיע הנהג, אז הוא עלה עם כרטיסיית נוער. הוא הגיש כרטיסיית נוער, אז הנהג אמר לו, אדוני, מה זה? אז הוא אמר, זה שתבין ממתי אני מחכה. שתבין כמה זמן אפשר לחכות לאגד. אז, נכון? אז היום לירח אפשר להגיע באוטובוס. אז אולי כבר לא צריך להגיד כשם שאני יכול רוקד כנגדך ואני יכול... אז מישהו אמר לי, לא, זו שאלה של ילדים. כי לא היה נעים לו שאני שואל את זה. אז הוא אמר, זו שאלה של ילדים, אני פה לא יכול לגוע כי זה רחוק. ואם אני אקרוב, אז אני לא אומר את זה. ואתם לא מבינים מה כתוב שם? כתוב שם פלא פלאות. כך לא יוכלו כל אויביי לגוע. אתם יודעים למה אי אפשר לגוע בלבנה?
זו שאלה.
כי אין לבנה, אין אור בכלל, הרי אתה מדבר על האור, אין, זה סתם. זה כאילו. את מה אתה רואה? אתה רואה בכלל השתקפות של אור החמה, לכן אתה לא יכול לגעת בה, כי אין. אתה יודע למה האויבה יכולים לנגוע בי לרעה? כי אני תופס נפח. אם גם אני הייתי בטל לאור, כמו הלבנה, הם לא יכולים לעשות לכלום. רק הם אוהבים לגרד את האגו. זה מדקדקים. אבל אם אין שום שומן, אז זה לא יעזור שידקדקו, אתה לא תצחק. ויגרדו, אתה לא תצחק. וכל הקפות שאדם חוטף, זה רק כדי שהוא יבין שכשהוא יהיה אור לבנה, אויביו לא יכולים לגעת בו לרעה. זה לא גבל. זה הפשט הכי פשוט. כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול להיגע בך, כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה. אני רוקד כנגדך. אבל בשביל זה צריך לרקוד. אתם יודעים מה זה לרקוד? לרקוד? סודנס. אתם יודעים מה זה לרקוד? לרקוד? יש מלאכה בשבת שנקראת מרקד. נכון? מה זה מרקד? מה זה מלאכת מרקד? נו, מה זה מלאכת מרקד? עם האורז. אז מה המלאכה במרקד? היום אני אחראי על אורז. מה המלאכה במרקד? אתם יודעים מה המלאכה במרקד? מרקד? מרקד זה בורר, זה מרקד. כלומר, למה זה נקרא מרקד? נו, אני עם היד אפילו, לא מצליח בלי היד. כי הוא מקפיץ, נכון? הוא מרקד. נכון? הוא מרקד. נכון? אז הוא בעצם כאילו רוקד. אמר לי פעם הרב נבנצל, יאריך השם ימיו ושנותיו בישיבה בכותל, הוא אמר לי פעם, הוא שמע אותי פעם מדבר בשיעור, והוא אומר שמרקד זה כמו רוקד. אז הוא אומר לי, ואולי הפוך. אמרתי לו, מה הפוך? אז הוא אומר, מה עושה המרקד? המרקד עושה את זה כדי להוציא את הפסולת ולהעלות את התוכן. נכון? אז הוא אומר, אתה יודע למה זה נקרא רוקד? כי זו המגמה בריקוד. הרוקד, במחילה, הרוקד הוא כמו המרקד, לא המרקד הוא כמו הרוקד. אתה יודע מה המגמה של ריקוד? זה לעלות חצי מטר מהרצפה. תפסיק להיות כבד. תרקד. ואז יוצא הפסולת, ועולה התוכן. ההפך, אתה המצאת שמרקד זה בא מרוקד. אני אומר לך שרוקד בא ממרקד. זה פילי פלאות. זה מדהים. אתם יודעים מה עושה האדם כשהוא מדבר עם הלבנה? הוא אומר ללבנה, בוא נדבר רגע שנינו, רק בלי שכולם שומעים. הרי מאז שאנחנו ילדים אנחנו מדברים עם הירח, לא? אז בוא נדבר פעם אחת בשקט. אני רוקד כנגדך, אני יודע לנפות, זה לא אור שלך בכלל, מה, את עובדת על מישהו? את מהירה כי את יודעת לחבר את התקע לשקע. וכשאת מחברת את התקע לשקע, אז אנחנו חושבים שאת בכלל לא נמצאת, ורק אז את מתחילה להעיר. אם זה היה תלוי בי דרך אגב, אז אני הייתי עושה דווקא את הקידוש לבנה בתתוו. כי אז, נכון? הלבנה זה יפה, נכון? טו באב, טו בשבט, בטו, טו, טו, נכון? זה יפה, נכון? אז הילדים, בטח, יפה, מה יפה? אז היא מתחילה לרדת, מה יפה, מה יפה? זה סתם מפי ברסדי, זה כאילו. אז מתחילה כל הירידה. כשאתה לא רואה, כשהיא מה שנקרא ככה קטנה, אז מתחילה העלייה. אתם מבינים מה זה פני יהושע כפני לבנה? לחם אבירים אכל איש. יהושע זה כמו משה, אין משה. זה כמו משה. יהושע אוכל סנדוויצ'ים כמו כולם, אבל בשבילו יורד מן לבד. מן בסנדוויצ'ים. לחם אבירים, אכל איש. משה קיבל תורה מסיני. משה הביא את כל העולם למדרגה שאפשר לשמוע את כל אלוהים מתוך הסנה. וכשהגענו להר סיני אפשר לשמוע את כל אלוקים מויחרד כל העם וכל השופר והולך ומהקול הזה הוא שומע. והאבנים מזדעזעות, פסוקים, לא? אין פה שום חידוש. זה הפשט משה קיבל תורה מסיני. בטח שיש עניין במקום, לא כדי לתאר עכשיו את המיקום הגיאוגרפי, אין קדושה בהר סיני, לכן לא כתוב הר סיני. משה קיבל תורה ממקום, הוא גילה שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל מקום, הוא בטל לחלוטין, אין לו שום ישות. ממילא הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מהסנה, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מהר סיני. זה גבל. את זה הוא העביר ליהושע. דווקא. יש 70 זקנים, יש אהרון, יש אלעזר ואיתמר, יש הכל, אבל משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אתם יודעים מה זה משה? משה זה מציאות שכבר מאבדת בכלל את הישות העצמית לחלוטין, אין בכלל. לכן כשמגיע אהרון אל משה, אז כתוב הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. אתם יודעים למה? כי בסנה משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא כמה שאלות. שתיים מרכזיות היו השאלות הבאות. אחת הייתה, אני, אתה אומר שהגעתי לזכות הזאת שאני כבר רואה ושומע את הכל מתוך הסנה, נכון? אתה אומר שעכשיו, בגיל 80 הגעתי למקום שאני שומע מתוך הסנה, אבל מה יהיה עם ישראל? מה זכו ישראל? זוכרים? מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל? מה זכו ישראל? בעברית אחרת, אולי אתה מביא אותם למקום שהם לא יהיו מסוגלים לעמוד בו? אולי אנחנו לוקחים אותם עכשיו למקום שבו הם לא יוכלו לשמוע את כל השם מתוך סיני? לצאת ממצרים, הגדה של פסח, לצאת ממצרים זה לשמוע את כל השם מסיני. זה לצאת ממצרים. אז אולי הם לא יגיעו לשם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז מה זה וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך? אתה לא מבין שבכל אחד מישראל תהיה בחינה של משה? וכשהם יגיעו להר סיני, הם יגידו לא רוצים את זה דרך משה, רוצים לקבל את הכל לבד. זוכרים? ואז אני אגיד להם, לא, אתם תקבלו את זה דרך משה. כדי לקבל את המדרגה של מסיני דרך משה, כדי שזה יהיה איתכם תמיד. זה דבר פלא פלאות. ומה הדבר השני ששאל משה שם בסנה? אולי אהרון, למה אני? אתם זוכרים? ברמז הוא אמר אולי אהרון. הוא אמר שלח נא, והיה תשלח, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני יודע על מי אתה מדבר. ואהרון אחיך הלוי ידעתי, כי דבר ידבר גם הוא, נכון? נכון? לאהרון יש כוחות עצומים. משה הזכיר את אהרון, עכשיו הוא ואהרון הופכים להיות אחד. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. משה הוא כל ישראל, ומשה הוא ואהרון. עכשיו משה קיבל תורה מסיני, ואת הכוח הזה לא להופיע בכלל, להיות בטל, לקבל את הקדוש ברוך הוא מתוך הכל שיוצא מסיני, זה יציאת מצרים בעומק שלה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. מה ראו עיניך? קולות. ראו קולות, ראו כל שופר הולך וחזק. איך אפשר לראות כל שופר? מה, אתה לא הבנת את הכבשן שתיארנו מקודם? זה כתוב בפסוק. והר סיני אשן, אשן כולו, כאשן הכבשן, אין עצי. אתם יודעים מה קרה בהר סיני? יותר ממה שקרה בסנה. בסנה קוץ בער. בער סיני אבנים, אדמה. כולו. מפני אשר ירד עליו השם, העם רואה שקולות יוצאים. ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. לא הבנתי, יש אפשרות טבעית בעולם לא לשכוח משהו שלמדת? תמיד יש שכחה, נכון? אדם לומד, אז זה טבעי שאתה שוכח. אומר הרמב"ן בהלכה, לא מדובר על דברי תורה שאתה לומד, מדובר על הקול ששמעת בסיני. אתם שומעים? את זה אתה לא יכול לשכוח. דברים שמעבירים לך, ברור שחלק יש שכחה, זה מנגנון פשוט באדם שיש בו שכחה. זה אני זוכר, זה אני שוכח. אבל ישמר לך, פן תשכח את הדברים, אתם יודעים מה זה דברים? דיבורים אשר ראו עיניך. אז משה קיבל תורה מסיני, ופני חמה מסר את זה לפני לבנה. ויהושע מסר את זה לבחינה הבאה שנקראת זקנים. אתם יודעים מה זה זקנים? זה לא מצד שהם שופטים. זה לא מצד שהם גיבורים. הם גם שופטים והם גם גיבורים. זה כל מיני דברים. שמשון, גדעון, יפתח, עתניאל. זה מצד שהם זקנים. זקן נקרא זקן כי זה קנה חוכמה. הזקן הוא זה שבטל אל. יהושע מסר על הזקנים. והזקנים מסרו לנביאים. דוד המלך למשל היה מלך ויש לו גם עניין של נבואה. זקנים מסרו את זה לאלה שהגיעו למדרגת הביטול שנקראת נבואה. אתם מרגישים שהמשנה הזו בכלל לא מדברת על מסירת תורה שבעל פה? נביאים לא מוסרים תורה שבעל פה. נכון? יש סדר במסירת תורה שבעל פה, זה בכלל לא קשור. זה הקדמה למסכת אבות. זה הקדמה למוסר האדם, למוסר הדיינים. ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. ואני לא נכנס עכשיו לאנשי כנסת הגדולה, זה עולם ומלואו, זה פלא פלאות. הם אלה שהחזירו עטרה ליושנה, וחזרו להגיד האל, הגדול, הגיבור והנורא. הם אלה שאמרו, הנה גבורותיו, הנה נוראותיו. אתם יודעים מי עמד בראש הכנסת הגדולה? מי פתח אותם? עזרא הסופר. עזרא הסופר. אתם יודעים מה כתוב על עזרא הסופר? ראוי היה עזרא שתינתן התורה על ידו אלמלא כדמו משה. ועזרא חי 120 שנה. כמו משה. והוא מעביר את התורה כמו משה. ומי היה משיירי כנסת הגדולה? נו, שמעון הצדיק, שחי 120 שנה. והיה כהן גדול 40 שנה. ומכאן ואילך המשניות עוסקות במשה של כל דור. זה גוואלד. מי הוא ניצוץ משה של הדור? שמעון הצדיק דן באיך מושים אותנו ויוצאים ממצרים. הזוגות זה שניים שהם משה. תחזיקו טוב. אתם יודעים למה? כי משה זה גם משה וגם אהרון. בזוגות אחד משה ואחד אהרון. תמיד. אחד אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה. והשני אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. ויהיו עניים בני ביתך. האחד אומר, שא לך רב וקנה לך חבר ועידן את כל האדם לכף זכות. והשני אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מהפורענות. האחד אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. האחד אומר, עשה תורתך קבע. כי ניצוץ משה מופיע בשניים הזוגות. מה כתוב על כל הזוגות? קיבלו. קיבלו, 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 עד סוף הזוגות. מבין מה זה מסכת אבות? מסכת אבות זה האבא. זה בקבלה יש הבדל בין המושג אבא לאמא. אמא נקראת בינה בעולם הפנימיות. ואבא חוכמה. במילים פשוטות, באותיות פשוטות, אתם יודעים מה ההבדל? האבא הוא הטיפה, טיפת הזרע. הוא הטיפה שבמוח, כמו שזה נקרא. הטיפה הזאת היא טיוטת הגנום, היא ה-DNA. היא קיימת בציפורן בדיוק כמו שהיא קיימת בלב. היא מופיעה בציפורן הכי מחוספסת, בכל תא. כמו שהיא מופיעה בריאה ובלב ובמוחין ובמקומות הכי עליונים שיש. בכל זאת, אני מתייחס ללב קצת יותר ברצינות מאשר לציפורן. אתם יודעים למה? כי במשך 9 חודשים זה התפתח ללב, זה התפתח לריאות, זה התפתח לציפורן, זה נהיה עין. אתם הבנתם את ההבדל בין אמא לאבא? אבא זה הטיפה שבמוח. לכן אני גם יכול להתנקר אליו, וגם הוא אליי, לא עלינו. אבל במעבדה יזהו את הקשר לא בין הילד לאמא, אלא את הקשר בין הילד לאבא. כי במעבדה יזהו את הקשר הנצחי, את ה-DNA. ב-DNA אין הבדל בין ציפורן לבין משה. אפילו אם הציפורן היא ציפורן חודרנית, לא עליכם. יש בה את אותו DNA. אפילו אם הציפורן זה פושע כזה שרודף את הגוף. יש בה את אותו DNA. כי היא מקבלת מטיפה שבמוח. היא לא מקבלת, היא הטיפה שבמוח. השהייה של 9 חודשים ברחם מחלקת ואומרת, זה אהרון, זה אלעזר ואיתמר, זה הזקנים, זה הריאות, זה הבטן, מה אתה יכול להשוות בכלל? ציפורן, אני מוריד, אף אחד לא מרגיש בכלל. נכון, אף אחד לא מרגיש מצד הרחם, אף אחד לא מרגיש מצד בינה, אבל מצד חוכמה? לכן אתם מבינים למה הקודש ברוך הוא אבא? ראיתי שיש ככה כל מיני שכועסים למה הוא לא אמא וזה. הוא אבא כי זה מצד טיפה שבמוח. אגב, יש פסוקים שבהם הוא אמא. אתם יודעים מתי? כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. אצל האשכנזים, תמיד במי שבירך מזכירים את השם של אבא, בעלייה לתורה. בעבור שיתרום, בעבור שלא יתרום. מתי מזכירים את אמא? ומי שבירך החולה, אז כולם נזכרים באמא. כשחולים, אז בין שפרינצה, שפילצה, שמינצה, הכל פתאום שמונצה. פתאום הכל נהיה אמא. מה קרה? מה קרה? מה קרה? אתה בכלל שכחת, נכון? זה האמא וזה שוויגר, רק מה קרה? פתאום כל הזמן קרה. הכמול פתאום, כאיש אשר אמו תנחמם. אבא? זה המושג של טיפה שבמוח. ואם אב אני, היה כבודי. מה קרה? מה, אין לכם במעבדה את טיוטת הגנום? אתם לא מבינים? תשובה, אנחנו לא רואים את זה. מצד הרחם רואים. תופסים את זה? פלא פלאות. אתם תופסים למה זה מסכת אבות? זה מסכת אבות! זה המסכת שמגלה את האבות של הדורות, את האבות שמקבלים את הכל מהאבא הראשון שבחוכמה, האבא של החוכמה זה משה. זה לא אברהם, יצחק ויעקב. אתם יודעים איך מתחיל לדבר איתו הקודש ברוך הוא בסנה? תחזיקו חזק. אנוכי האל אלוהי אביך! אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. שרבינו הוא האדם הראשון בהיסטוריה שהקודש ברוך הוא קורא לאבות אביך. אביו היה אמרם, סבא שלו היה קהת, סבא רבא היה לוי, והוא אומר אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אגב, אפילו מבחינת העברית, אלוהי אבותיך. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, הוא אברהם ויצחק ויעקב, הוא אלוהי אביך. במסכת אבות. עכשיו אתם מבינים מה הבגד הכי חשוב של הכהנים שהם יחפים? הדרך לצאת ממצרים היא לתפוס את משה. שלא מופיע. כי אתה משה, כי אתה בחינת משה. כל ההגדה של פסח זה כמו הספרים של הילדים, משלם את החסר. אתה מוישה. אבל אתה חושב שאתה ציפורה, אתה ראה, אתה מוישה. זה לא יכול להופיע. רק מה, אתה לא יודע את זה, למה? כי אתה לא יודע לשאול. אז בואו נצא ממצרים. במצרים, לכל אחד יש פירמידה. כל אחד יש משהו מסודר לו. תגדיר. תבן לא ניתן לעבדיך. ולבנים אומרים לנו עשו. תשמעו את פרות. כל פעם שהוא מדבר הוא מחזיק איזה משהו ביד. והוא רוצה לראות שעובדים. זה לא יכול להיות. מה? יש מכה אחת שמשגעת אותו לגמרי, הרבה. אז הוא מתחיל להשתגע. זה לא מובן למה. אתם יודעים למה? כי כתוב שם בהרבה וינח. הרבה, נח. הוא לא יכול לראות דבר כזה. אתם לא מכירים את הרס"ר הזה שלא יכול לראות אף אחד נח? מה קרה לך? בוא לי, מה יש? הוא נח. לא, אם הוא נח, הוא ישכח שאני המגד. צריך לעבוד. תכבד העבודה על האנשים. ואל ישבו בדברי שקר. ארבך תמחת פריי. שיעבדו, מצרים! זה כל הסוגיה. מוישה רבינו, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא קרבנו לפני הר סיני. זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. אתה שואל מה לא יוכל לתת לא אהרון ולא אליהו ולא אף אחד אלא רק משה את הקיבל תורה מסיני. ואת זה הוא מוסר לאנשי כנסת הגדולה שמוסרים ליוסי בן יועזר, שמוסרים להילל ולשמי עד רבן יוחנן בן זכאי. הוא האחרון שמקבל, וחמישה תלמידים היו לו. ורבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה. ו-40 שנה מלמד תורה בירושלים. ואז עובר ליבנה ומעביר את התורה לחמישה תלמידים היו לו. כמו חמש זוגות, כמו חמישה חומשי תורה. זה מסכת אבות. לכן זה היסוד של אבא. זה כל הסיפור של ההגדה. זהו, היום רציתי לדבר רק על מה שלא מופיע בהגדה. רק על מה שלא מופיע. בתוך בגדי כהונה, צריך לדבר על זה שיחפי. אחרי זה צריך לדבר את המעיל, את הכל. אני חשבתי פעם על מעיל תחלת, מלמעלה עד למטה, בלי... אני לא יודע עליים שפיץ, לא יודע עליים של שבת, לא, כלום, משהו כזה, אני יודע מה... חף. כן, בי נראה.
בשיעור הקודם, כשהרב הזכיר פעם ראשונה את העניין הזה שמשה לא מופיע בהגדה, אני חשבתי שזה כי משה רבנו אף פעם לא חווה את מצרים באמת כמו שעם ישראל חווה אותה. אבל זה ממקום מאוד אחר, בתקופה יחסית קצרה לעומת כולם.
בהפוך על הפוך. אני בא להפוך את זה. חשבתי
שגם בגלל זה הוא אומר להשם כאילו בסנה, שאהרון יוציא אותם, אהרון היה איתם שם.
מבחינת הניגלה אתה צודק מהאחוז. בפנימיות, משה בכלל לא צריך להיות במצרים שיהיה במצרים.
זה יכול להוציא את עם ישראל, לא...
איך אפשר לגדול בארמון של פרעה ולהרוג איש מצרי כי הוא מכה איש עברי? איך אפשר לגדול בארמון של פרעה ולא לפתח אחוזון של לויאליות לארמון של פרעה? זה שלב א' אצל משה, אחרי זה באים השלבים האלה. אין שם התלבטות בכלל, כל הדיון הוא רק ואיף אין כה וחוב, היר כי אין איש. זה לא דיון, אין דיון בין משה למשה, פשוט לגמרי מאיפה. אתם מבינים? הוא למעלה מהמקום, הוא... כי איני יכול לנגוע בך. זה משה, אי אפשר לגעת. לא שייך, אין מה לגעת, אין במה לגעת. זה משה אמת ותורתו אמת. תופס?
בגלל האמת הזאת, גם הוא לא יכל להיות עם עם ישראל
בעצם. כן. הוא במצרים בלי להיות במצרים בכלל. הוא כל הזמן, הוא במצרים מעלה ממצרים. הוא כאילו מצד הנגלה הוא אומר, זו הטענה שלו, אהרון יותר מתאים. אהרון היה במצרים. אהרון הוא איש דברים. אהרון הוא, כל הדברים הנגלים הוא צודק 100%. אבל לצאת ממצרים זה להיות בחינת קיבל מסיני, ואת זה אהרון צריך לקבל ממשה. בסדר? וגם הבחינה של אהרון תקבל את זה מיהושע. כי בבחינות של הקבלה יש משה, יש פני הלבנה את יהושע. נער לא ימיש מתוך ההורים. איך מתחיל ספר יהושע? אגב, כתוב שלעתיד לבוא יהיו 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד שהוא כבודה של ארץ ישראל. 5 חומשי תורה וספר יהושע. למה? כי משה, שזה תורת משה, זה הלא איש דברים. משה, כל ספר דברים זה שכינה מדברת מתוך גרונו. משה זה בשר ודם. שהתורה מתחלקת בעצם משני חלקים. לחלק שבו משה מעביר את דבר השם, ולחלק שבו משה מדבר והשכינה מדברת ממנו. אתה כבר לא יודע מה יורד ומה עולה בכלל. בספר דברים משה אומר את הדברים בגוף ראשון, ושכינה מדברת מתוך גרונו. ודין תורה שבכתב והקפדה על כל אות בתורה שבכתב בספר דברים, בפסוקים האחרונים של ספר דברים, זה בדיוק כמו באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך. אין שום חילוק. מי ממשיך את זה? יהושע. מה יישאר? מה פירוש מה יישאר לעתיד לבוא? מה יישאר לעתיד לבוא? זאת אומרת, מה לא שייך לשום מציאות היסטורית? בסדר? מה לא שייך? מה יהושע לא שייך למציאות היסטורית? הוא לא מתאר את הגבעונים, והוא לא מתאר את האי, והוא לא מתאר את יריחו, הוא לא שייך למציאות היסטורית? יש רק 2 יהודים שנאמר להם, של נעליך מעל רגליך. מי? משה ויהושע. ואצל שניהם זה פלא פלאות. של נעלך מעל רגליך נאמר למשה, איפה? בסנה. איפה זה נאמר ליהושע? עם המלאך ביריחו, נכון? של נעלך מעל רגליך. מי עשה את המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש? אתה עשית אותו אדמת קודש. אתה לא מודע לזה שאתה כבר לא יכול לעמוד פה. אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אני לא מבין גם. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אתה לא יכול לעמוד במקום שאתה עומד, כי אתה עשית אותו אדמת קודש, ולכן אני יכול לדבר אליך מתוך הסנה. הכהנים לא יכולים ללכת עם נעליים במקדש, כי אני קידשתי את המקדש. אבל מאיפה בא הכוח לזה? ממשה ויהושע. זהו, משה ויהושע. של נעלך מעל רגליך. עם הכוח הזה אתה כובש את ארץ ישראל. זה יהושע. זה מלחמת יריחו. מה החטא הגדול במלחמת יריחו? מה החטא הגדול? אחן. מה החטא האמיתי של אחן? שהוא מבין שיש לו נגיעה בחרם. את הדבר האלוקי הוא רוצה לממש. הוא רוצה למשש. עכשיו הוא צודק עקרונית. כי אם אתה עושה מלחמה, השלל מגיע ללוחמים. עכשיו תגידו לי, ביריחו זו הייתה מלחמה או לא הייתה מלחמה? מאוד מעניין מה שהיה. המילואים גויסו. כל הסדק גויס במלואו. 7 פעמים הקיפו, ואז הם עוד לא ידעו שבפרק הבא יהיה כתוב שהחומות יפלו. נכון? כי אם הם היו יודעים, אז הם היו בפרק הבא. כלומר, כשהם הקיפו את החומות, הם מקיפים, מתוך הבנה שעוד מעט, בכניסה רגלית, הולכים להיכנס פה לכיבוש. ואז אקסידנט, הקדוש ברוך הוא יתערב. נכון? אנחנו קידשנו את המקום, והקדוש ברוך הוא אמר, אני מתנצל, יישר כוח על ההכנות, אבל החלטתי שזה יהיה מעל הטבע. מה אפשר לעשות? לפעמים התערבות פורס מז'ור. החלטה אלוקית. בסדר? החלטה אלוקית. במלחמת לבנון, הזקנים רק זוכרים. אתם זוכרים את, את הטילים בבקה? את הורדת הטילים בבקעת הלבנון? זה היה הסיפור שאולי הכריע את המלחמה. הורדת הטילים שם בבקעה. אז ראינו, אני זוכר כמו היום, ראינו את מפקד הטייסת ברדיו. שאלו אותו מה היה. אז הוא דיבר בקול של מפקד טייסת. אתם מכירים כזה ככה, משפצרים קול כזה, זה לא... זה אומר שהיה תזמון של שלושה מוטיבים. כך הוא הסביר מה היה. איכות הלוחמים, איכות הכלים, קצת מזל. זוכר את ההגדרה. הלוחמים, קצת מזל. הקצת מזל, זה פתאום, ביריחו, הקצת מזל, באמת לא בסדר, זה לא היה מתוכנן, ולא סיברו על זה לפני כן, ופתאום ככה התערבות כזאת לא מקובלת, גם לא דובר על זה. עכשיו נשאלת שאלה הלכתית, מעניינת מאוד. אז זו מלחמה שאני עשיתי, ואז השלל מגיע לי. אבל זו מלחמה שהקדוש ברוך הוא עשה, ואז זה הקדש. אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה, שבט יהודה, המלוכים. אומר הוויסי, פה הוא קם צהל. חלק כחלק יאכלו, שלל. איכות הלוחמים, איכות הכלים, ושר כוח אל המזל. בא הקדוש ברוך אל יהושע ואומר, חטא ישראל אם זה לא נכנסים לארץ. אם זה הכל ייפול. אם הנקודה הזאת לא תתברר עכשיו, זהו, הכל חוזר אחורה. וגבלת. זה הסיפור של החן. זה המעילה בחרם. זה עמק אחור שצריך להיות לפתח תקווה. שם ביריחו, זאת אדמת קודש. ואצל משה בסנה, זאת אדמת קודש. אדמת קודש זה אדמה השינה, ככבשן, שהכל מדבר מתוכה. אלוקי המקום. אנחנו לא בורחים מהנושא של מקום. יש דתות בעולם שהן מעל המקום, ומעל אצלנו בכלל לא ההפך, המקום. המקום, יהושע מפני שהוא כבודה של ארץ ישראל, הכל המקום. ברוך המקום. ואנוכי לא ידעתי, יש אלוקים במקום הזה. לא ידעתי שהוא מצטמצם בארבע אמות על ארבע. לא ידעתי שהאינסופיות מתבטאת במקום. משה קיבל תורה לא מהקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא כולנו קיבלנו. משה קיבל תורה מסיני. אני הופך את המקום לאדמת קודש והוא מקבל אדמת קודש מלמעלה. ואז אין מצרים. ואז אתה יכול להבין את האגדה. אני חוזר למשפט שבו פתחתי, בטח יש פה כאלה שיודעים להגדיר את זה באומנות, אבל אני, ברור לי שיש דבר כזה, שבו כשאתה רוצה להקדיש משהו, אתה מדבר על כל השאר, והדבר הלא מדובר עליו זה כל הסיפור. יש, בטח יש לזה הגדרה ככה, במילה יפה, לא יודע, לא, מה, חפשו האומנים שימצאו לי, אני בטוח שיש. אני מרגיש את זה, זה הרגשה מוזיקלית כזאת, שיש איזה משהו כזה, שאתה מדבר על הכל, וכל הקונצרט זה מה שלא דיברת. והוא מובלט כי לא אמרת עליו כלום. כי אי אפשר להגיד עליו כלום. את זה אפשר לנגן, את זה אפשר לנגן, את זה אי אפשר לנגן. איני יכול לנגע בך. כך לא יוכלו. אז, לעניות דעתי, אולי, 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 אני מציע את זה כהצעה, צריך לבדוק. מה מתחילים מיד אחרי הגדה של פסח? מה מתחילים בשבת אחרי הגדה של פסח? מסכת אבות. זה מנהג של כל ישראל. אז נכון, כי בשבתות הקיץ ולקראת חג השבועות, הכל נכון. אני יודעתי כדי להמשיך את משה. מיד אחרי שעסקנו בהגדה, אנחנו הבנו את פסח, יוצאים ממצרים, איך יוצאים ממצרים? על ההר הזה תעבדו מאלוקים, מה זכו ישראל? משה קיבל תורה מסיני. פי לפלואים. אז עכשיו מתחילים ללמוד את האבות. את האבות, את הטיפה שבמוח. ויוצאים ממצרים. עם מי יוצאים ממצרים? עם איך זה עובר בכל הדורות. איך זה עובר בכל דור ודור, בכל דור ודור. יש ניצוץ משה שבא להעלות אותך ולהוציא אותך ממצרים. עד שמגיעים להר סיני בחג השבועות. עד כאן שם מסגות. בדברים, הכותרת זה ספר של משה. אבל בשמות, ויקרא, במדבר, רק פרשה אחת הוא לא מוזכר. אז אבל הטורי מסביר, דידי, זה קשור גם לעונש או לפרס. תשמעו, זה משפט אחרון. אז אבל הטורי אומר, למה שמו לא מוזכר? כי בפרשת כי תישא, שאחרי תצווה, כתוב, ועם עין, מחנינה מספרך אשר כתבת. וקללת חכם, בא. אז אמר הקדוש ברוך הוא בו, אבל אי אפשר, אז פרשה אחת לא הצליח, פרשה שנייה, פרשה שלישית, הגיעו בסוף הסיבוב לתצווה. זה בשבוע הבא כי תישא. אין ברירה, ותצווה הוציאו אותה. כך אומר בעל הטורים. אתם שמעתם פעם שהאזכרה שעושים למישהו זה לא להזכיר אותו? באזכרה של מוישה רבינו, מה אומרים באזכרה של מוישה רבינו? האזכרה זה לא להזכיר אותו. לעולם תחול פרשת תצווה בזין אדר. אם זה יהיה אדר ראשון, אם זה יהיה אדר שני, לא משנה. באדר א' או באדר ב', אם יש רק אדר אחד, זה באדר. ואם זה אדר א', זה באדר א'. פשוט למה? כי מוישה רבינו לא ידע מה זה אדר א' ואדר ב'. אתה יודעת מה מוישה רבינו? מוישה רבינו בראש חודש שבט הגיע להגיד את ספר דברים. ספרי מראש חודש שבט, 37 יום, תגיעי לזין אדר א'. אז הוא היה בזין אדר א', מה אפשר לעשות? אז בהזכרה של מוישה רבינו, בהזכרה של זיכמיר, מדברים על זיכמיר, זה שיח לוחמים, זה שיח מוישה, זה שיח שוויגרס, זה שיח שוורס. מה עושים בהזכרה של מוישה רבינו? מדברים על מוישה רבינו. איך מדברים על מוישה רבינו? לא מזכירים אותו. זה פלפלון. זהו.